שלום, 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 גבירותיי ורבותיי, צהריים טובים לכם ושבת שלום, אני אגיד מבעוד מועד, למרות שאני עוד הולך להגיד את זה שוב בסוף השידור. אז הנה זה הגיע, השידור הזה, הרעיון עם מנהל האתר, עדנה קרנבל, אתר שעושה לנו קרנבל בשבועות האחרונים, למרות שהוא עושה את זה כבר הרבה זמן, רק אנחנו לא כל כך התוודענו אליו. אז היום יש הזדמנות להתוודע גם לאתר, ובעיקר למי שמאחוריו, תפיסת עולמו, ומה הוא חושב על ישראל, על בתי משפט, על זרועות הממשלה, על הממשלה, הכנסת, ועוד ועוד. את כל זה נגלה עוד מעט. אני אתחיל, אבל לפני שאני אכניס אותו, יש לי עוד משהו קטן לומר, אני כבר אומר אותו. כן, לפני שאני מכניס את מנהל האתר, בעל האתר, עדנה קרנבל, אני רוצה ככה, מה שנקרא, לומר איזושהי הבהרה, או באנגלית, דיסקליימר. אל תטעו, לא משנה כרגע אם אתם משרתים את הממשלה באחת מזרועות הביטחון, או זרועות המשפט, או הרווחה, או כל מי שזה יהיה. שמי שי דנון, אני תושב ישראל, אני אוהב את ארץ ישראל, אני אוהב את אנשי ישראל, ולמצער אני חייב לומר שאני מרגיש נפגעת בהרבה חזיתות, לא רק ביטחונית מאז אוקטובר, אלא בהרבה חזיתות אחרות, וכמוני יש רבבות, ואני מקווה שיש הרבה יותר. כל מה שאתם ואחרים, וגם אני, נשמע כאן בשידור הזה, ממנהל האתר עדנה קרנבל, הוא רק בקטע עיתונאי, על מנת לחשוף את האמת, על מנת לחשוף את הפרצוף האמיתי שלכם, שם, מאחורי הקלעים, מאחורי הבמות שלכם והחליפות שלכם. אין לי שום דבר נגד ארץ ישראל והאנשים עצמם, אבל כן, מה לעשות? יש לי דבר או שניים נגדכם, כי נראה שלכם יש הרבה דברים נגדי, נגד בני משפחתי, נגד הקהילה שלי, העם שלי. השכונה שלי. אז אני מקווה שברעיון הזה, מנהל האתר, עדנה קרנבל, יעשה קצת סדר, ויחשוף אולי עוד קצת מערוותכם. אני מאחל לכם בהצלחה במאבק מולנו. בואו נקבל את יונתן קפח. שלום לך, מה שלומך? אתה במיוט רגע? עכשיו, מה שלומך?
שלום שלום, ברוך השם, כל בסדר.
יופי. אז אתה, אם אפשר לציין, מה שמך?
יוני. יוני קפח.
כן, תודה. הבטחתי, יצרנו ככה קשר לפני לא הרבה זמן, לא יודע, כמה ימים, וזה פשוט התבקש שאני אשאל אותך אם בא לך לעשות שידור, כי זה מה שאני עושה הרבה זמן, הרבה שנים כבר, מראיין אנשים שיש להם דברים חשובים לומר, בטח אם זה עשוי להציל חיים של אחרים, לעורר אותם לרבדים נסתרים במציאות שלנו, ולאחרונה כמובן האתר שלך עלה לכותרות, אז בוא נתחיל לאט לאט עם שאלות קצרות, ואז, אתה יודע, נפתח קצת את הקליפות הבצל האלה. למה עדנה קרנבל? מה זה?
טוב, יקירת ישראל, כמובן זה בלשון סגי נהור, עדנה ארבל, שהיא פמיניסטית רדיקלית שעשתה המון המון נזק למדינת ישראל. אתה יודע מה? היא לא עשתה נזק למדינת ישראל, היא עשתה נזק ליהודי ישראל.
בדיוק, תודה.
והיא המיטה עלינו אסונות ענקיים. אחד האסונות הכי גדולים שהיא עשתה היה לסרס את הגבר היהודי בעזרת תלונות שווא. זאת אומרת, היא כיועצת משפטית לממשלה, היא בניגוד לסמכותה, היא העבירה הנחיה למשטרת ישראל שלא להעמיד לדין נשים שמתלוננות תלונות סרק. זה יצר גל מטורף עד היום של תלונות שווא, שכל אישה שמגישה תלונה נגד כל גבר, הוא לא חייב להיות בעלה, התלונה מבחינתה היא מת לעמיתה, וגם אם יסתבר שהאישה שיקרה, היא לא תועמד, לא תועמד לדין. יש שיגידו שההנחיה הזאת היא בוטלה ממזמן, אבל במדינת ישראל, כמו במדינת ישראל, הצהרות לחוד ומעשים לחוד, זה פשוט נורא. אז עדנה הזאת, עדנה ארבל, והקרנבל זה בעצם הקרנבל שהיא עשתה, היא עשתה דברים איומים גם לחתן שלה, היא לילה עליו, שהוא נס את הבנות שלו, וזה סתובר כלא נכון, היא כמובן לא שילמה את המחיר, הבת שלה לא שילמה את המחיר. להם יש בית משפט שהתפקיד שלו הוא לשמור עליהם מכל פגע, אף אחד לא יעשה להם.
כמה שנים האתר שלך פועל?
באופן מלא 4 שנים רצופות.
יפה, ואתה לא כותב בו אם הבנתי נכון.
לא, אין לי עניין לכתוב.
זאת אומרת, אתה בעלים ומנהל האתר, אבל לא, לא כותב בו. יש לך כותבים אחרים, מן הסתם.
יש כותבים מוכשרים. אין לי, העניין שלי הוא שהמידע יגיע לידיעת הציבור. אני מקבל המון מידעים, אני מעביר את המידעים לתחקרנים, אני חוץ מלשלם ולפקח על הפעילות התקינה של האתר.
אפרופו פעילות תקינה, בימים האחרונים גם הייתה לך הרבה תנועה לאתר וגם עלי התקפות על האתר, אם אני מבין נכון, כן?
כן, כן.
מה, תספר זה... טיפה על זה?
אני אתן לך שוס, מגיע לך. פרסמו 2 כתבות שהדירו את... איך אתם קוראים לזה? שלטון הסתרים של מדינת ישראל.
אני רק אגיד, רגע, אני רק אגיד, יוני, סליחה, 2 דברים שכבר אמרתי לך, אבל אני אומר אותם עוד פעם בשידור, ומאז תשחרר את חרצובות לשונך, אוקיי? במגבלות השני הדברים שאני אגיד. אחד, אני תושב ישראל, זאת אומרת, אליי קל להגיע, אוקיי? אתה כרגע לא בישראל. ושניים, ברור לי שאתה מודע לזה, אבל בכל זאת אני אומר שיש הבדל בין המדינה, התאגיד, וגופי המדינה וזרועותיה, לבין האנשים, בני ישראל שחיים כאן, וברובם לא מודעים למה שמתחולל כאן. מעכשיו מותר לך להגיד הכל, אחי, דבר.
אוקיי. אז פרסמנו כתבה על איזשהו קשר בין השמאל הרדיקלי, במקרה הזה שקמה ברסלר, ראש המוסד, שבק, לבין ידיעה שהוא עברה, שיורתה על ידי המודיעין האמריקאי, והידיעה הזאת הגיעה אלינו לפני יותר מ... בעצם לפני תחילת המלחמה בכלל היא הגיעה אלינו.
וואלה, וואלה. אז בעצם לא ידעת.
לא ידעתי.
שתשור, כן.
וגם אחרי שקיבלתי אותה, עדיין לא פרסמתי אותה, התאפקתי מאוד מאוד, לא לפרסם, לא להעביר אותה, וניסינו להצליב, אחרי שהצלחתי להצליב מקור נוסף, רק אז העברתי אותה לתחקירנים. זה עשה פיצוץ גדול בתקשורת, הם החליטו שאנחנו פייק. כמובן שהם הטובים, אנחנו הרעים, אנחנו הטובים, החמאס הם הנאצים.
כן.
זה תמיד עובד ככה, הם נשמות אורות ואנחנו כולנו פושעים. הידיעה השנייה, זה התחילו להגיע אליי ידיעות מאנשים שנפגעו מינית על ידי רני רב. מכיוון שאני יודע שיש לאיש הרבה אויבים, אז התחלתי לבדוק. אני אומר לך, תקופה ארוכה מאוד לא פרסמתי כלום. בדקנו, 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 ובשלב, כשהגעתי לאנשים, לנפגעים, והם סיפרו את הסיפור שלהם, רק אז הסכמתי להעביר את המידע אל התחקרנים, ומשם זה הגיע בסופו של דבר לפרסום. אז בתחילת השבוע, בגלל כל הפרסומים האלה, התחלנו לקבל מתקפה, על האתר, זו מתקפה שאנשי הסקיוריטי שלנו הגדירו אותה כמתקפה ברמה של מדינה.
וואלה.
כן.
כאילו שמדינה תוקפת אתכם.
שצריך המון משאבים ממוחשבים, המון מאוד משאבים, הרבה מאוד כוח מחשוב, שעולה הרבה מאוד כסף, ופשוט הפציצו לנו את האתר וחסמו את היכולת לשדר. כמובן ניסו גם לפרוץ את האתר, ולא הצליחו. זה רק מעיד על הרמה העלובה כנראה של ה... טוב, נדבר על זה אחר כך.
אוקיי.
רמה אלופה. בוא נאמר, לעשות מתקפה ולחסום שידור זה יחסית קל, זה רק דורש כוח מחשוב. דורש איזשהו תחקור מסוים, אבל לפרוץ כן. אתר, להיכנס פנימה אל ה... אל ה... איך קוראים לזה?
אל הקוד.
אל הקוד, לשנות, לשחק, למחוק, זה כבר סיפור אחר, את זה לא הצליחו לעשות מעולם. אני לתומי סברתי באמת שזה המדינה. בסופו של דבר גיליתי שמי שעומד אחרי המתקפה זה רני רב. ובסופו של דבר גיליתי שגם המדינה עומדת אחרי זה. אני עדיין לא יכול לדבר על כל הפרטים, אבל אני מבטיח שזה יגיע, אני נותן לך פה חשיפה. רני רב וגורמים בתוך מדינת ישראל משתפים ביניהם פעולה. זה אומר שהאידיאה שלנו בהכרח על הקשר בין יחיא סינואר לגורמים בתוך ישראל היא נכונה, היא אמיתית, ואני מתחייב שברגע שיהיה לי את התמונה המלאה, אנחנו עובדים על זה, אנחנו נפרסם את זה.
תודה. תכף ניגע בזה אולי עוד קצת. לפני שנמשיך הלאה, אני רוצה לפזר כמה מהערפילים אולי שיש בנושא, ואני אשמח אם תגיב. בכל הנושא של לורי שם טוב, מוטי לייבל, צביקה זר, והפרשייה שהייתה אז, שברור לי שהייתה נוראית, זאת אומרת, הם עלו שם על משהו מאוד מאוד רציני, ולכן התגובה של המדינה הייתה בהתאם, כלומר, בלתי מידתית בעליל, מה היה שם ומה החלק שלך שם? כאילו, מה הקשר שלך עם מוטי לייבל, לורי שם טוב, צביקה זר, ומה החלק שלך שם, אם יש חלק?
טוב, אז ב-2001 אני התחלתי את מסע הגירושין שלי, ככה התחלתי להכיר את הצד, את הפנים האמיתיות של מדינת ישראל, בעצם מי המנוע שמפעיל את מדינת ישראל ומה המטרות שלו. התחלתי להקים גופים שילחמו באויב המשפטי, קרי בתי המשפט, אז סברתי שזה רק בתי המשפט, היום אני יודע שזה כל זרועות המדינה קשורות לכוח המטורף הזה, הרע הזה שמופעל נגדנו, בעיקר נגד גברים, אבל לא רק, שזה יהיה ברור. ובאיזה שלב ביקרתי את לורי שם טוב, אישה נפלאה שהקדישה את חיה למלחמה כדי לחשוף את הפנים האמיתיות של בתי המשפט, והיא עשתה עבודה נפלאה. כשאני אומר היינו בקשר, לא היינו חברים טובים, אבל הכרנו אחד את השני וגם יצא לנו לדבר. לימים הכרתי גם כן את מוטי, וצביקה זר לא הכרתי רק עד אחרי המעצר שלו.
אוקיי.
זאת אומרת, לא היה לי איתו שום קשר מעולם. אני אקדים ואומר שכצעד, בוצעו שני צעדים מאז שבלוגרים התחילו לכתוב באתרים משלהם, שהם בלתי נשלטים על ידי המשטר, את האמת, שמוציאו את האמת החוצה. הצעד הראשון היה שהנהלת בתי המשפט, כמו כל ארגון פשיעה, הקימה מאגר מידע סודי, הם עוקבים עד היום בכל האמצעים שעומדים לרשות מדינת ישראל, אחרי אנשים כמוני וכמוך. הכל מתועד,
כן,
הכל נרשם. לנו יש בונוס מיוחד, מכיוון שאנחנו נמצאים בבתי משפט, השופטים שעוסקים בתיקים שלנו, יודעים שאנחנו פועלים נגד כנופיית שלטון החוק, שזה לא המצאה שלי, זה נשיא המדינה לשעבר אמר את זה, והוא צודק לחלוטין, כולם יודעים שהוא צודק לחלוטין. והם מעבירים מידע לשופטים, כדי שאותם שופטים ידפקו אותנו, ידאגו לנו לפסקי דין, כמו שצריך כדי לסתום לנו את הפה. הפעולה השנייה שהם עשו, הם העבירו דרך הכבשים שבכנסת, זאת אומרת, כולם חושבים שהחברי כנסת הם אלה שקובעים את גורלנו, זה לא נכון, בתי המשפט קובעים את גורלנו, הם מנהלים את המדינה, אבל חברי הכנסת הם אידיוטים שימושיים. אחד מהדברים שהם, מהחקיקות שהם הוציאו, היה חוק הטרור ברשת, שלמעשה, מי שכותב ברשת דברים נגד מדינת ישראל ומנסה לפגוע בביטחונה יועמד לדין כטרוריסט שפועל ברשת, שזה לא היה אותם ימים. היחידים שהואשמו בעבירה הזאת, ואף אחד מהם לא הואשם בסופו של דבר בטרור ברשת, היו שני הבלוגרים ועורך דין שלדעתי, למיטב הבנתי, הוא בכלל לא קשור לסיפור. זאת אומרת, עורך דין נוכח שהיה חבר של עורך דין אחר שעזר לאותם אנשים, יניב מויאל.
וואלה,
יניב מויאל, כן, זכרונו לברכה. יניב מויאל היה חבר, איש סוד, שעזר לנו מאוד כעורך דין, כדי להביא את העובדה הזאת לידיעת העולם, בעיקר באום, שמדינת ישראל אין זכויות אדם. יניב מויאל, זכרונו לברכה, נפטר לפני כחודש וקצת, בנסיבות מאוד תמוהות. ואני יכול להגיד לך שכשאנשים פועלים, כשלוקחים לאנשים את הילדים, זה בעצם פגיעה כל כך קשה, שאף אחד מאיתנו לא משתקם ממנה. זאת אומרת, אתה יכול להסתכל עליי, ואני לא מתבייש להגיד, כן, אני נפגע נפש של מדינת ישראל. הם פגעו לי בדבר הכי יקר שיכול להיות לבני אדם, כמו שעשו הנאצים. בדיוק אותו דבר, בדיוק באותם שיטות, בהבדל אחד. ההצדקה שמספרים לעצמם, שהם עושים את זה בשם טובת הילד, או להגן על נשים. הם עושים מעשים לא פחות גרועים, ממה שעשו הנאצים ליהודים, רק שהיום אנחנו, הגברים, אנחנו היהודים, והנשים הם האריות, והם עושים כל פשע שהם יכולים לעשות, כל פשע שמאשימים את הנאצים הם עושים. אולי חוץ מדבר אחד, הם רוצים שאנחנו נתאבד, והם ניתנו לנו את כל הכלים לעשות את זה, ואת כל ה... הם ידאגו שאנחנו נהיה מספיק בלחץ נפשי, כדי שאנחנו נהרוג את עצמנו. כאילו, הם לא... אדם שלנו לא באמת על הידיים שלהם. הם לא לוקחים נשק והורגים אותנו פיזית, אבל הם עושים את הכל.
יכול להיות שהם שולחים אחרים לעשות את זה, אבל זה תכף אולי נדבר על זה. רק לסגור באמת הפינה של...
אף אחד מאלו לא הורשע בשום דבר. זאת אומרת, אם יש הפינה, היא מצחיקה. אף אחד מהם בסופו של דבר לא הורשע בטרור ברשת, סגרו להם את התיקים בצחות, מה אני אגיד לך? זה פשוט עולב. אני לא יודע איך להגדיר את זה, זה פשוט מ-130 אישומים, דחפו להם 30 אישומים, וזה נגמר בכלום. אתה מבין?
והתגובה של המדינה?
הם לקחו את האנשים האלה, גרסו אותם, ואלה אנשים מתים היום. אני לא חושב שאיש מהם מתפקד היום. זאת אומרת, הם חיים, אבל הם קבועים, הם לא...
כתבו לי כאן לשאול אותך על חיים ולדר, ולדר.
מה הכיר?
לא יודע. טוב, נסחו את השאלה יותר טוב. אז רק לסגור את הפינה הזאת, לורי ומוטי, זאת אומרת, היית איתם בסך הכל ביחסים טובים, אם אני מבין נכון, כן? זאת אומרת, כן, ניסית, כן. ניסית לעזור, או פרסמת, או תמכת, כן?
ודאי. אני תומך okay. בכל מי שמתנגד למשטר במדינת ישראל. המשטר במדינת ישראל הוא משטר אנטי-יהודי. שונא יהודי מובהק, הם טובחים בנו, אמרתי שוב פעם, טובחים לא בנשק, אבל הם טובחים בנו. ויש להם הרבה משרתי ציבור. במקרה הזה נניח שוטרים. שעוזרים להם לטבוח בנו, והאנשים האלה מזכירים לי, שוב פעם, אני כל הזמן חוזר לשואה, כי אתה מצפה משוטר, כמו שלימדו אותנו, ששוטר הוא שומר על החוק, הם מגינים עלינו, אבל לא, הם לא מגינים עלינו, הם מקבלים מזכורת בשביל לעשות את כל מה שאומרים להם, בלי לחשוב, זה לא מעניין אותם. שוטר יכול להיות משוכנע שלא ביצעת שום פשע, והוא עדיין יעצור אותך. הוא יכניס אותך לכלא, הסוערים ישתפו איתם פעולה, יעקלו לך את הצורה, יבטלו לך את כל זכויות האדם שלך, ואיש מהם לא יחשוב לרגע שהוא נאצי חזר חלילה, כי הם נשמות טהורות, הם בסך הכל משרתי ציבור, אבל לא, הם לא משרתי ציבור, הם משרתי משטר, שמבצעים פקודות בצורה עיוורת, מבצעים פשעים נגד בני אדם, ואין מי שיעצור אותם, כי יש לנו ציבור מטומטם, אין לנו ציבור חכם, יש לנו ציבור מטומטם.
כן. אני מסכים, למרות שרוב, כרגע יש איתנו בערך 200 איש.
200 חכמים, אולי. בטוח שגם נציגים של רני רב והכנופיית שלטון החוק, גם הם נמצאים בשידור, הם עוקבים אחריו, תקציר של כל השידור הזה יצא דרך חברת יפעת ועוד איזה חברה שאני לא זוכר את השם שלה, יגיע לכל מי שממוען כדי לדעת שיש שני אויבי העם, יוני ושי, שיושבים ומלכלכים על המשטר החביב, הנחמד, האדיב, והאוהב ישראל הזה. אתה מבין? שהמציאות היא בדיוק הפוכה. כמו המציאות בעזה דרך אגב. כמו המציאות בעזה. אני אמרתי מההתחלה, מהיום הראשון, מהזין של אוקטובר, ישראל תיכנס, תילחם, תכבוש ותחזיר חזרה הכל לחמאס.
שזה זה, זה מה שמתרחש כרגע, זה גם מה שהתחילה.
הייתי ידוע מראש, אמרו לי, אתה עוזר, אתה מתבלבל, אתה שונא את המדינה, לכן אתה אומר את זה, אני לא שונא את המדינה. שונא את המשטר, לא שונא את המדינה. יש לי ים של משפחה ואחים, אנחנו משפחה ענקית. אני אוהב את כולם, אני בכלל אדם שאוהב אנשים. אוהב נשים גם. מאשים אותי בשנאת נשים. זה לא מעניין אותי, אני לא מייחס שום חשיבות לאנשים הרעים שנמצאים במדינת ישראל, והם נמצאים במדעות כוח ומדברים נגדי. אני לא, הם לא אנשים מבחינתי. הם אנשים שצריך לנקות אותם מכדור הארץ. אני אומר את זה בעדינות.
אתה לא צריך להיות עדין, ואגב, יכול להיות שהכדור שטוח, אבל זה גם לא לעכשיו.
זה בכלל לא מעניין, זה בכלל לא רלוונטי.
לא רלוונטי. שאלה.
מצידי, כדור הארץ יכול להיות משולש.
גם מצידי.
אין לזה שום משמעות.
כל עוד נמגר את הבני בליעל, אני לא אכפת לי הצורה של העולם.
כן.
קח אותנו רגע לדרך מסע ההתעוררות האישי שלך, בעקבות הסיפור האישי של הגירושין ועם הילדה וכל מה שהתרחש אז, ובעצם מה גילית על מדינת ישראל? לא רק על בית משפט, אלא גם מה גילית על מדינת ישראל? מי שולט פה? מאיפה הם באו? מה זה הציונות לעומת היהדות? זאת אומרת, זה דברים שבסך הכל אנחנו מודעים אליהם, אבל בוא תן לנו רגע את הזווית שלך, כי זווית אישית היא תמיד יותר מעניינת, ויש בה יותר אותנטיות, ואני חושב שזה חשוב, כי הרבה מאיתנו למדנו וראינו סרטונים וקראנו, בטח מי שכאן בשידור הזה, אני חושב שזה חשוב, הזווית האישית שלך, מה שאתה גילית, כי זה מאשש דברים שאנחנו כבר למדנו ויודעים, אז אני אשמח, למרות הכאב, אני מזדהה עם הכאב שלך, הכאב האישי, למרות הכאב, אם תוכל לשתף אותנו. תודה.
לא רוצה לשרוף שידור שלם על הנושא הזה, אבל אני אגיד בקצרה, אני שרתתי את המדינה לא רק בצבא. וחזרתי פצוע מדרום אפריקה. מעבודה שעשיתי עבור המדינה שם. לגלות שאני בדרך לגירושין. גרושתי נתנה לי סתירה ו... הייתה במצב נפשי לא טוב, למעשה עד היום. וגיליתי שכל רכושי עלי אדמות מעוקל, ניסיתי לפנות לבית המשפט בבקשה לשחרר את העיקולים, כי אני צריך לחיות. אבל השופט גרנית, יימח שמו וזכרו, אמר לי, תחכה לדיון שלך, כי הגעתי לבית המשפט אחרי שהוא לא הגיב, הגעתי לבית המשפט, הכנסתי לו לאולם, עשיתי קצת בלגן, אמרתי לו, אין דבר כזה שאתה לא תלפל, אני לא אחכה. אמרתי לו, אני עוד מעט חשבון מוגבל, כאילו, צ'קים חוזרים, הכל חוזר.
כן.
לא עזר לי. ככה גיליתי שזה לא משנה איזה גיבור גדול אתה, או תורם גדול לביטחון מדינת ישראל, כשאתה מגיע לבית המשפט למשפחה, שם נגמר הצורך שיש בך כגורם נוסף שתורם מזמנו ומרצו לביטחון המדינה, ואתה הופך להיות לסמרטוט של הקאט הפמינצית.
כן.
כי כל מדינת ישראל נשלטת על ידי שתי קאטות. קאט אחת זה השמאל, קאט שנייה זה הפמיניזם. שתי הקאטות האלה, חיות בניתוק גמור למציאות, זאת אומרת כל דבר שקוראים לו פעולת תגובה, המסקנה שלהם הפוכה. כל דבר שהוא הגיוני אצלם זה האנטי-היגיון. כשהתנועה הפמיניסטית היא בכלל תנועה מומצאת, כי אין דבר כזה אישה שיש לה פחות זכויות מגבר, כי זה תמיד היה הפוך. אני לא מכיר שום אישה שהיה לה פחות זכויות מגבר. לא היה, ולא יהיה, אולי במדינות רחוקות, אולי בצד השני של הכדור הארץ השטוח יש כאלה, אבל במציאות אין כאלה, הייתה לנו אפילו ראש ממשלה אישה. אם לי להגיד, אני אזכיר את זה לפמינציות, קראו לה גולדה מאיר, היא הייתה אישה, והיא הייתה אישה לפני הרבה מאוד שנים במדינת ישראל, כשהתנועה הפמיניסטית עדיין הייתה תנועה בחיתוליה. אז הגעתי לבית המשפט וגיליתי שאני לא נחשב לבן אדם שמשחקים איתי מהקלים בי. עכשיו, מכיוון שאני איש מודיעין, אני יודע לשאוב מידע, אני יודע להשיג מידע, אני יודע להבין תהליכים. התחלתי לחקור, התחלתי להקליט, התחלתי לנבור, ואז גיליתי את מה שידעתי מראש בתת הכרה, כי כולם ידעו וכולם יודעים עד היום שאם מתגרשים הילדים הולכים עם האישה, גם אני ידעתי את זה. אבל ידעתי מצד שני שיש לי גרושה משוגעת, ואין שום סיכוי שיראו איזה בן אדם נפלא אני, ואיזה סתומה גרושתי, סליחה על הבוטות.
כן.
אין שום, איך נקרא לזה, אין שום תחרות ביני לבין גרושתי. אז נכון, היא מסכנה חולה, אני לא יכול להגיד, היא לא ישרה, סתם סתומה, אבל בוודאי שבית המשפט יעדיף אותי מאשר אותה, וזה היה בלתי לתפס שבית המשפט מעדיף אותה, למרות שיש אותי, זאת אומרת, היא חולת נפש עם תעודות, לפחות משנת 2005, ועדיין מעדיפים אותה. עכשיו, לא הבנתי בכלל, למה אני צריך לשלם מזונות לאישה כל כך עשירה? כאילו, התגרשנו, קחי את הילדה חצי מהשבוע, אני אקח את הילדה חצי מהשבוע. ברור לי שהילדה אוהבת את אמא שלה. זה הדבר הכי טבעי שבעולם, אין לי שום דבר נגד זה. חצי מהשבוע אצלי, חצי מהשבוע אצלי, וכל אחד יטפל בעצמו. למה אני צריך לממן אישה מיליונרית? אנחנו נקצר, אנחנו נחזור לסוף. בסופו של דבר, כמובן, שבית המשפט החליט שהיא תקבל מזונות. בית המשפט לא החליט שהיא היה אמא משמורנית. תיק חלוקת הרכוש בינינו נגנז, כי לי לא היה עניין לקחת שום דבר מגרושתי, וגם לא היה שום עניין לקחת שום דבר ממני, כי לא היה לי רכוש לתת לה, כי הכל היה אצלה בבית, בבית שלנו המשותף. נתתי לה גט מיד, כאילו, אפילו לא התווכחתי, אני חושב שזה היה ב-24 לדצמבר 2002, נתתי לה כבר גט, כאילו צ'יק צ'ק, לא מרחתי, לא רוצה גט, יאללה, גט, בכיף, למה לא? ואני מדבר על מצב שאני מעוקל, זאת אומרת, כל רכושי מעוקל, אני עם חשבון מוגבל בבנק, אני עם איסור יציאה מהארץ, כמו שעושים לכל גבר מצוי.
מלא, יש מלא גברים כאלה.
יש מעל מיליון איש במדינת ישראל, שכלואים בגטו ישראל. מעל מיליון איש. עכשיו, אני בכוונה, אני חייב לומר את זה. הגויים מאשימים את היהודים שהם חמדנים ואוהבים כסף. אין שום מדינה בעולם, שרומסת אנשים שחייבים כסף, כמו מדינת ישראל. אין מדינה כזאת בעולם. פה בארצות הברית שאתה חייב כסף, זה זבנג וגמרנו. בודקים מה יש לך, לוקחים, לך לשלום, תחזור לחיות. שבוע. בישראל, אנשים תיקים בהוצאה לפועל, 20 שנה, 30 שנה, וכל הנתונים שמפרסמים בהוצאה לפועל, הכל שקר והנדסת נתונים.
אגב, יש לי כאן תגובה שלפי התורה אין לשלם מזונות.
עכשיו, ברור.
עכשיו, אתה גם, אנשים לא יודעים את זה, אבל פשוט
סברת לי. הדת היהודית של מדינת ישראל היא דת זרה ליהדות.
יפה.
וגם על זה אני יכול לנהל איתך מסע שלם, אני מאוד שולט ברזי היהדות.
אני מבין שאתה גם,
אתה בא מבית דתי. אבא רב עם הרבנית, כן. ואני הייתי תלמיד חכם.
אבא רב עם הרבנית ואתה תלמיד חכם.
אני תלמיד חכם, אני תמיד למדתי. אני מאוד אוהב ללמוד.
בוא, כי זה, זאת אומרת, מהסיפור שלך האישי, שעוד פעם, זה כאב שהמון גברים מזדהים איתו, ונתקלו ברשעות המערכת, בזדוניות שלה, בכוונה תחילה שיש לה, לשעבד גברים, כן? לממש ככה. כן. מתוך זה בעצם למדת גם על מה שעכשיו נגענו בו בקטנה, אני רוצה שתפתח את הפצע הזה, את המוגלה הזאת, ושוב, אנשים צריכים לשמוע את זה לא רק מאישה, אלא גם מיוני, צריכים לשמוע את זה מהרבה אנשים, כי ככל שיותר שומעים ומדברים על זה, אי אפשר להסתיר את זה, ואז זה הופך להיות נחלת הכלל, וזה מאוד מאוד חשוב, בטח בתקופה שאנחנו חיים. שוט.
בשנת 2012, סוף 2012, לא, בתחילת 2012, גרושתי החליטה שהיא טסה לחוץ לארץ, היא משאירה לי את הילדה, היא אמרה לי שהיא נוסעת לשלוש שנים, בפועל היא הייתה בערך שנה, אם אני זוכר טוב, היא השאירה לי את הילדה, והסכימה לעשות איתי הסכם, רק שאני לא צריך לשלם למזונות. אני לא ידעתי באותה תקופה, כי זה לא עניין אותי, שהיא מקבלת על הילדה משכורת חודשית מביטוח לאומי, כי לילדה שלנו יש בעיות. מסתבר שגרושתי מקבלת משנת 2005 לפחות. 100% נכות על הילדה. ולמרות שהיא נסעה לחוץ לארץ, היא עדיין המשיכה לקבל את הכסף. והילדה עברה לגור איתי. והיה לנו טוב ביחד וכיף. עד שהילדה הגיעה לגיל 18 והחליטה שהיא רוצה לחזור לגור עם אמא, כי אמא שלה חזרה לארץ ועשתה לה אינטיפאדה. זה החזיק מעמד חצי שנה. הם היו הולכות מכות ביחד, עד כדי כך הם מסתדרות. אני הייתי צריך לבוא, גרתי בנגב ליד רצועת עזה. עכשיו אנחנו קוראים לזה בחוטף, כן, בחוטף. והייתי נוסע 100 קילומטר בשביל להגיע לבית של גרושתי, לדבר עם הבת שלי שתפתח את הדלת, ולהוציא את אמא שלה שכלואה בשירותים מהפחד.
וואי, וואי.
אבל זה לא שהילדה אלימה מסוכנת וזה, לא, הילדה פשוט הייתה מתגוננת נגד האמא, ואף על פי כן. אני לא שונא את גרושתי, אני באמת, אני מרחם עליה. היא בן אדם טוב, יש לה אבא חרה, אבל היא בן אדם טוב. היא לא הייתה עושה את הדברים האלה אם לא הייתה מקבלת רוח גבית מאבא שלה, וכמובן רוח גבית מטורפת והגנה מטורפת של הצורר הציוני, בתי המשפט, משטרה, שבק וכל מה שאתה רוצה, והחילות שיושבים בכנסת. אז גידלתי את הילדה, ובשלב, ב-2017 הגשתי בקשה, להוצאה לפועל, כי היה לי תיק בהוצאה לפועל במשך, מ-2001 יש לי תיק בהוצאה לפועל. מעוקל, משועבד, רישיון נהיגה, דרכון, כל החירויות, להחזיק חשבון בנק, לנהל חשבון בנק, מניות, whatever, הכל הם לקחו. הכל הם לקחו כמו הנאצים, אני אחזור על זה כל הזמן. כמו הנאצים, בהבדל אחד, התירוץ שלהם. זה כל ההבדל, התירוץ שלהם. והתירוץ שלהם, אני אגיד לך, לדעתי הוא גם תירוץ של הנאצים, אותו דבר. היהודים מסוכנים, היהודים מונסים את הנשים הגרמניות, היהודים מהווים סכנה, היהודים חמדנים, היהודים פוגעים בכלכלה, כל מה שהגרמנים, כל מה שהנאצים אמרו על היהודים, הציונאצים אומרים על היהודים בארץ ישראל. זו קאט, מה לעשות? זו עובדה.
כן.
זו אותה קאט שחשבה שהחמאס הם החברים, ועטפו את ה... את עזה באהבה ובבלונים ובהתנגדות למפלגות ימין ולקרוא לנו נאצים וכולי וכולי, ואז באו החמאסניקים ועשו להם קרמה. הראו להם שכל מה שהם דיברו זה היה שטויות, ועדיין הם חוזרו לסוף. זה קאט, לכן אני אומר זה קאט. הרבנות הראשית שלהם זה בית המשפט. בקיצור, נעשה את זה קצר.
אבל גם, רק להוסיף, גם הדת, מה שנגעת בו קודם, הדת כאן, הרבנות הראשית, באמת, כן? לא רק בתי המשפט, הרבנות הראשית, הדת היהודית, גם היא, הם חטפו את היהדות. זאת אומרת, כל המערך הרבני
בארץ ישראל... יש פה כסף ענק, יש להם מוסד, שהוא בית משפט, שפעם היה מאוד מאוד שולט, והיום בית המשפט העליון קיצץ להם את הכנפיים בצורה מטורפת, והם נלחמים על הפרנסה, והם מוכרים אותנו בשביל הפרנסה שלהם. הם לא רוצים שבגץ יסגרו אותם, כי מי שולט במדינת ישראל בגץ, זה לא... זה שהממשלה חוקקה חוק בתי משפט, בתי הדין הרבנים, לא מונע מהמפלגה השולטת, בגץ, להחליט שזה לא חוקי ולקצץ להם את הסמכויות. זאת אומרת, מי זה בכלל ממשלת ישראל? אז מה אם הציבור בחר בהם? מה זה בכלל דמוקרטיה? הם לא דמוקרטים, בדיוק כמו כל חברה דמוקרטית אחרת, כל מי שקורא לעצמו דמוקרט, הוא אדם שהוא נגד זכויות אדם. הם קוראים לעצמם דמוקרטים, אומרים זכויות אדם, אבל הם גדולי פוגעי זכויות האדם.
אמת.
לדוגמה, בתקופת הקוביד, תראה מה עשו לעם. כאילו, מכריחים אנשים לקחת זריקה, זה אפילו לא חיסון, זריקה.
אמת.
לא רוצה לי, זה לא רוצה לקבל זריקה, מעדיף למות, מי אתם שתגידו לי לא? אם אתה מזריק לעצמך ואתה חושב שאתה מחוסן, מה אכפת לך אם אני לא מחוסן? תן לי למות. מי שואל אותך בכלל אם לקחת? אתה מבין?
לא, אתה עלול לפגוע בבריאות הציבור, אבל לא...
לא, זה המצאה חדשה, זה משהו שבא בעולם. ברור שמי שמחוסן מגן על עצמו, ושמי שלא מחוסן לא מגן על עצמו. עכשיו הם באו, והם מנסים לשנות את הנרטיב, שמי שלא מחוסן עלול לפגוע בציבור. זה קשקוש. הוא פוגע בעצמו. אם אתה התחסן, אתה מוגן.
אני עשיתי שידור בזמנו על גזונטי פספורט, על דרכון בריאות שהיה בתקופת השואה, נגד יהודים. אותו דבר, אותו דבר.
מה ההבדל בין זה לבין הכלי הצהוב?
בדיוק, בדיוק.
זה לסמן אנשים, לתייג אותם. תדע לך שאנשים בתקופה של הקוביד, במיוחד בהתחלה, אם היו חושבים שאתה מסכן אותם, והיו אומרים שאנשים שלא מחוסנים, צריך להרוג אותם, הם היו יוצאים להרוג.
אגב, אותו אחד שהזכרת קודם, השמנמן הזה, רני רב, הוא בתקופת הקורונה, הוא אחד מאלה שאני ממש מתאהב, כמו אחרים, אברי גלעד, יורם גאון, ינון מגל, כל מי שדיבר נגד אנשים כמונו, שהם חירותיים בנפשם, ולא צריכים טובות מאף אחד, ולא צריכים זריקות ומטושים, וכל מיני מקלות לדחוף לכל מיני חורים. רני רב אמר, אם אני לא טועה, צריך לקלוא אותנו בכלובים, או לשים אותנו עלי בודד. כל אחד מצא את הטיעון, או את התיאור, לאיך שהם קראו לנו, מתנגדי חיסונים. אז... התיאוב שלי כלפי האנשים האלה הוא די בולט, אני לא מסתיר אותו, כן, פשוט...
ינון מגל, מבחינתי זה אכזבה גדולה, כי תליתי בו קצת תקוות, התאכזבתי בגדול, יש לי חומרים שעבדנו עליו ויכול להיות שאני אוציא אותם, אבל בעיקרון ינון מגל, עם כל הכבוד, הוא די, איש די מטומטם, שיודע להעביר, הוא די טיפש, הוא איש טיפש. הוא יודע להעביר מצוין את התוכנית, הוא מעביר את זה בצורה כזאת, באמת, כי אני נורא שמח, כי הוא מוציא תמיד לשמאל, הוא פשוט מוציא אותה מדעתם, עם הגיחוך שלו ועם ההומור שלו, וזה טוב, אבל מצד שני, הוא שופר תעמולה לא פחות מאברמוביץ', הוא שופר תעמולה של ביבי, לא משנה מה שביבי עשה, ביבי, 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 ביבי המנהיג, ביבי הגדול, למרות שביבי מרמה את כולנו, ביבי יודע לדבר, הוא יגיד לך את כל מה שאתה רוצה לשמוע ויעשה הפוך. זה ביבי, והוא לא היחיד דרך אגב במפלגה שלו.
ברור.
יש לי תיאוריה לגבי הליכוד שהם, מהיום הראשון שהמפלגה הזאת קמה, זה בסך הכל היה מאבק בין כנופיות מי שולט. אם תבדוק את כל מעשי הליכוד מאז שהם עלו לשלטון ועד היום, הכל שמאל.
חד משמעית, אחי, תקשיב.
כל מי שהיה שם זה שמאל, כל מי שהיה שם, תקשיב, רק עכשיו יש ניצנים של ימין.
יוני, זה מדהים, אתה יודע, אני שמעתי את השידור שלך שעשית מצב האומה עם גלי בת חורי, נכון, לפני שנתיים.
הפתיע
אותי. ואמרתי לך גם, אני 90% ממה שאתה אומר, אני אומר גם, אני שומע אותי מדבר מפיך, וחד משמעית, אני כל הזמן אומר, הימין, זה בעצם הימין והשמאל זה להרדים את העם, כי הנה הימין בשלטון, בעצם מי מחזיר שטחי ארץ ישראל לימין? מי מפנה יישובים הימין? וזה שמאל קלאסי, והכל
התאיית... מי חיזק את החמאס? הימין. מי חיזק את החיזבאללה? הימין. מי חיזק את הערבי, את הפתח? זה הימין.
אמת.
מי חיזק את דעות המשפט? הימין.
אמת.
מי מוציא חוקים אנטי-יהודים? הימין.
מי הכניס את הקרן לישראל חדשה?
זה טירוף איך שכולם רואים, כולם מבינים את מה שאנחנו אומרים, אף אחד לא יגיד שמה שאנחנו אומרים זה שטויות, זה לא נכון, אבל, ביבי עשה את זה כי זה ככה, וזה כי אין ברירה, אבל מסתבר, אנחנו עוד פעם סוטים, אבל אתה יודע מה, אולי זה טוב, החוק הבינלאומי, בוא נדבר שנייה על החוק הבינלאומי, אני הייתי באום, אני נעמתי לא בבימה כי... לא קיבלנו מעמד כזה בוועדה, אבל נעמתי בפני כמה שופטים בוועידה לזכויות אדם. ואמרתי להם שאני מגיע כנציג ציבור, ואני חייב לומר לכם, הערבים פה שבאו ומתלוננים שישראל ככה וככה וככה, ואז גם הם דיברו על זה שישראל פוגעת בנשים. זה כזה קשקוש. כי מדינת ישראל לא פוגעת בנשים, נשים זה החיה הכי מועדפת בישראל. יש נשים, כלבים, חתולים, תרנגולים, פרות וערבים, ובסוף, בסוף, בסוף זה יהודים. זכר יהודי. ישראל לא פוגעת בזכויות אדם של ערבים. ישראל פוגעת בזכויות אדם, נקודה. החוק בישראל הוא החוק המנדטורי, בצורה משודרגת, עלובה לחלוטין, אנטי זכויות אדם. אפילו את הזכות להגן על עצמך בשתיקה, אין לך. אפילו פירות הפרי, העץ המורעל, אין לך. שקיפות, אין לך. כל תיק היום בבית משפט זה תיק חסוי. גם אם הוא לא חסוי, לך תמצא את החומרים שבו. הם לא רוצים שתדע, כי אין פסיקה בישראל אחידה. כל הפסיקה בישראל זה סוג של פוליטיקה. מי זה האיש שעומד בפני בית המשפט? א', האם יש לו תיק אצלנו או לא? מה אנחנו יודעים עליו? וב', באיזה צד הוא נמצא? האם התובעת נניח פמיניסטית, היא אישה? ואז אנחנו צריכים לדפוק אותו? אני יכול להמשיך ולפרט את זה, אני יכול לצפות כמעט כל פסק דין שיש בבית משפט, ואני עושה את זה באתרים, באתרים השונים, בשיחות השונות שאני עושה. כמו שידעתי שמדינת ישראל תחזיר את כל עזה חזרה לידי החמאס. החמאס לא ילך לשום מקום, האמריקאים רוצים חמאס, האמריקאים רוצים חיזבאללה, הגלובליסטים רוצים שכל טריטוריה תישמר כמו שהיא, יש להם תוכנית גדולה לכבוש את כל העולם ולחלק אותו לפרוסות בין חברי הכנופיה, מהצד השני יש את הכנופיה השנייה שהיא רוצה אינדיבידואליות, לא רוצים גלובליזם, הם רוצים להיות כל מדינה עם המאפיינים האישיים שלה, ואנחנו הפריירים שילכו למלחמה, יחרפו את נפשם, ימותו בשביל אינטרסים של מולטי מיליונרים שרוצים לשלוט בעולם. זה העובדה, אנחנו לא שולטים בשום דבר, הממשלות שלנו, הנבחרים שלנו, כולם מחויבים לאוליגרכים, כולם.
כן.
חוץ משנינו, שאנחנו...
לא, יש עוד כמה, אבל...
לא, אם נקבל כסף, גם אנחנו נהיה אוליגרכים, כן.
לא, אני פחות שם, סליחה.
אני מחויב לאשתי, אני האוליגר שלה.
תגיד לי רגע, יוני, מה...
שנייה, אבל לא סיימתי.
סליחה,
שוב. נקודה הכי חשובה שהיינו צריכים לדבר עליה. הגשתי בקשה להוצאה לפועל, כי גרושתי סירבה לסגור את התיק, אבא שלה אמר לי, אני אוהב שיש לך חרב מעל הצוואר. הילדה כבר בת מעל 18, אני לא צריך לשלם דמי זונות, כי שילמתי את הכל, יש לי פנקסי קבלות שהיא נתנה לי, קבלה,
חודש. רק לדייק, אמרת דמי זונות.
כן, זה דמי זונות. אם גבר צריך לשלם לי אישה כסף, זה אומר שהוא משלם לתמורת שירותי מין, אין לזה שום קשר לילדים, נשים צריכות לצאת לעבוד, להתפרנס ולגדל את הילדים כוחות עצמם, חצי מהזמן תעבדי את יותר שעות, חצי מהזמן אני אעבוד יותר שעות, ביחד נפרנס את הילדים, אני לא צריך להעביר אלייך כסף, לא צריך, פשוט לא צריך, אני בכלל לא מבין, אם היה עולם כזה פעם, אין לי שום עניין אפילו לבדוק, אבל בוודאי שהיום אישה עובדת, גבר עובד, כל אחד שיישא בהוצאות שלו, אם אני מיליונר ואת לא, בעיה שלך, אם התחתנת איתי, עכשיו אני צריך לתת לך חלק מהעון האישי שלי בגלל שאני מיליונר? את זונה. מה לעשות? יש את המערכון הזה של יהודים באים על אסתר המלכה, שהדוד של האסתר שולח אותה לעסוק בזנות אצל החשבירוש. אתה מבין? אז היא אומרת לו, טוב, אם אני צריכה ללכת איתו ולשכב איתו, אז אני זונה. אז הוא אומר לה, מה זונה בזה? מה זונה? זה זונה? מה לעשות? עכשיו, אני לא רוצה ללכלך על מגילת אסתר, כן? זה לא האישו, כן, אבל כן. הרעיון, זה מה שחשוב. אז בהוצאה לפועל לא נתנו לי שום אפשרות לקיים דיון ולא הוכיח ששילמתי, שהלכתי את התיקים של הקבלות והחשבוניות לבית המשפט, ואמרתי, הנה, שילמתי, הכל במועדו, זה שיש לכם תיק פתוח בהוצאה לפועל, זה בגלל שאתם נבלות, ואתם לא מעדכנים את התיק. גם גרושתי, הודתה, לא התקנתי את התיק, הייתי עסוקה בגידול של הילדה, אתה מבין? אחלה תירוץ. שילדה אצלי, כן? אבל לא משנה. המערכת המשפט נקמה בי, כי הפסק דין התקבל אחרי שטסתי לאום לז'נבה, לשוויץ, והעדתי באום נגד מדינת ישראל, ואמרתי, מדינת ישראל מסוכנת גם לא רק לנו, מסוכנת לעולם. מדינת ישראל מחרחרת מלחמה בעולם, לא יעזור כלום. כן, אז דקלה יונה קליין, שהשם שלה יונה מתחרז עם מילה אחרת, כמו אסתר המלכה. כן, יש לי הומור. אז היא החליטה שהיא לא בודקת כלום, ושהיא לא תקיים דיון, והחליטה שאני צריך לשלם את כל המזונות מחדש, כי לא שילמתי כלום עם ריבית.
וואלה.
כן. אשתי אז הייתה חולת סרטן, הייתה, היא עדיין. היה עם שני ילדים קטנים.
רפואה שלמה.
מפרנס יחיד, ועבדתי באינטל כמהנדס, אני מטורף שעבד באינטל מהנדס, כן, איש מאוד מטומטם, מאוד בלתי יציב, חובב פייק ניוז וכו' וכו'. ופניתי לבית המשפט ואמרתי, גברת יקרה, דקלה יונה קליין המתחרזת עם הזה, את פועלת כמו הנאצים, יש לי אישה בבית חולה, חולת סרטן, יש לי שני ילדים קטנים, אני צריך לפרנס אותם. עם כל הכבוד, מ-24,000 שקל בחודש, את יכולה להשאיר לי קצת, לתת לגרושתי פחות, אבל אני צריך לפרנס את המשפחה. לא עניין אותה. אז היא הפנתה אותי להגיש בקשה לבית משפט, למשפחה, אצל השופט הנוכל, הוא נוכל בזכות עצמו, ללא שום קשר אליי, גילו ועשו עליו כתבות שהוא לוקח שוחד ממומחים שהוא מעסיק, ולהגיש אצלו בקשה. אז הגשתי אצלו בקשה לקבל אפשרות שחלק מהכסף אני אשמור אצלי כדי שנוכל לפרנס את המשפחה שלי. אז הוא החליט שאני צריך ללכת לקושש נדבות מהמשפחה שלי, כדי שאני אוכל להגיש אצלו בקשה בבית המשפט לקבל כסף. אז כתבתי לו, אתם מעקלים לי 24,000 שקל בחודש, קח 5,000 שקל מהעיקולים, תפקיד אותו בקופת בית המשפט, ותיתן לי, אני לא יכול לקחת כסף מההורים שלי הזקנים, או מאחי הקטן שהוא בעצמו מתקשה בלגדל 9 ילדים. גרמניה הנאצית כבר אמרנו, נכון? איך כתבתי לבית, כתבתי פעם, לא מכתב, נאום, שנשא אותו בחור מאוד יקר, שעובד איתנו בתנועה למען איכות השפיטה, כדי לנאום בוועדה לשינוי מערכת המשפט, לתיקון מערכת המשפט, ושם כתבתי שאם אנה פרנק הייתה פונה למפקד המחנה שלה, ואומרת לו שהיא רוצה שיחזיר אותה להולנד, כי היא לא רוצה להיות בגרמניה, האם הוא היה נהנה? נענה? הוא לא היה נהנה. זה לא מעניין אותו, זאת אומרת, אנחנו מודעים לזה, יש פה משחק, כולם יודעים אותו, וכולם משתפים פעולה עם המשחק המנובל הזה. זה. ותשמע, מדובר פה בחיי אדם, זה לא פשוט. בקיצור, הוריי הלכו, כי ניסיתי ללחוץ אותם לקיים איתי דיון מוקלט בווידאו שמספר, שבעצם מוכיח שהם כרבנים יודעים שהרבנות הראשית מתנהגת בניגוד להלכה, יצרו הלכות פמינציות כדי לשרת את המשכורת והפנסיה שלהם. ההורים שלי סירבו, ובגלל שהם היו בלחץ גדול, הם הלכו ושילמו כופר לגרושתי, פרו את החוב שלי, הפיקטיבי אליה.
וואו.
להורים שלי נפרדתי מהם לשלום, אמרתי להם שהם יותר לא יראו אותי, קניתי כרטיס טיסה וטסתי לארצות הברית, הייתי אמור להמשיך לגרמניה, אבל בא הקוביד, ונשארתי תקוע בארצות הברית, לימים גיליתי ש... מדינת ישראל פספסה ההזדמנות לעצור אותי, והם עכשיו מחפשים אותי עוד פעם, וברגע שאני מגיע לשדה התעופה יש מידע התרעתי, ואני אמור לעצר כבר בשדה ולהגיע כחשוד בטרור ברשת למעצר. כן, יש לי מודיעין בכל מקום, ברוך השם. אני איש מודיעין, כמו שאמרתי, מכירים אותי הרבה, חייבים לי הרבה, עשיתי טוב להרבה אנשים.
כן.
בצורה לא ברורה, ואנשים עוזרים לי, מפיצים מידע, נותנים לי מידע, מספרים לי מה קורה בתוך הכנוניה הזאת. זהו, אז כבר נשארתי פה, והבת שלי, כלואה, בת 25, במעון גוונים בטבריה. במקום לשלוח אותה אליי, היא כלואה שם, מקבלת כדורים כדי לשלוט בה. ואין לי קשר אליה, וגם אמא שלה אין לה שום קשר אליה, כאילו, אמא שלה היא הפרוטרופוסית, היא קיבלה פרוטרופוסית מיורם שקד, זה שטענתי שהוא נאצי, כתבתי לו שהוא נאצי, כתבתי לו גם למה הוא נאצי. אבל הגעתי לארצות הברית בשביל לתבוע את מדינת ישראל, ולתבוע את המעסיקה שלי אינטל, שהעבירה את כל המשכורת שלי לצוררת ימים. אבל הייתי תמים, חשבתי שבית המשפט בארצות הברית שונה מישראל, ומסתבר שכנראה ללכת למדינה בשליטה דמוקרטית, זה טעות, כי טענתי שהשופטים בישראל מבצעים פשעים נגד אדם, ובית המשפט האמריקאי דחה את התביעה שלי מבלי לדון בה, כי לשופטים בישראל יש חסינות. אבל אין לאף אחד חסינות בחוק האמריקאי לביצוע פשעים. גם ברור שגם לא לחברה אמריקאית אין חסינות בביצוע פשעים, ולא משנה אם היא עושה אותם בישראל או בסין. אבל כן, זה הבעיה, זה העולם שאנחנו מתמודדים בו. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לעזור לעצמנו, אין לנו על מי לסמוך אלא על עצמנו. אנחנו חייבים להתאגד ולהחזיר מלחמה. אנחנו חייבים להחזיר מלחמה. זה מה שאני עושה. אני עושה את זה פשוט ממקום בטוח, כי אחרי 20 שנה בסדום, כאסיר בציון, אני יודע את מה שאתם עדיין לא מבינים. אתם מסכנים את החיים שלכם לריק, אתם נמצאים בידיים שלהם, אתה לא יכול באמת לפעול, אתה יודע, ולכן אתה גם לא באמת פועל, כי אף אחד לא רוצה לשבת בכלא.
אבל אם מספיק אנשים, נגיד, ביחד יפעלו, אתה יודע, אני אתן דוגמה, אני אתן דוגמה שהיא כאילו אי השתתפות, אם בקורונה אמרו לכולם לשים מסכות, ונגיד חצי מהאנשים לא היו שמים מסכות, הם לא היו יכולים לעשות כלום נגד זה. דוגמה.
נכון, אבל ברגע שהראשון היה חוטף מכות ונעצר, והשני, אז כולם היו חופשים מסכות. אני חושב שהמאבק צריך לעבור למאבק על החיים, על כל המשתמע מכך. הם פועלים נגדנו עם נשק, אחי, הם לא פועלים נגדנו ב... הבריונים שלהם ישתמשו בנשק אם צריך. הם יקו אותם, הם ישברו לנו את העצמות, הם יחרימו לנו את הרכוש. זה מה שהם יעשו.
מה קרה לדעתך בזין באוקטובר? אגב, יש איתנו מעל 300 איש כרגע, קרוב ל-350 איש בשידור חי. זה אומר שאנשים מאוד מתעניינים במה שיש לך לומר, ויראו את זה בטח אלפים אחר כך. מה קרה בזין באוקטובר לדעתך?
מישהו בכוונת מכוון, אין לי ספק. חלקנו הגדול שירתנו בצבא, חלקנו כקצינים, אנשים שמכירים ויודעים ומבינים איך צהל פועל. אין שום סיכוי שכל המדינה השתתקה מרצון.
מסכים.
אנשים עבדו כמו פלנגות, כש... המידע הגיע בזמן אמת, אחד מהמידעים אני יודע, מחברים שלי, הגיע בזמן אמת, ושום תנועה לכיוון רצועת עזה לא הייתה, לא חיל אוויר, לא שריון, לא שום דבר, כל הפעולות שהיו, היו פעולות של חיילים בודדים, של אנשים בודדים, של מתנדבים, שבאו לסייע בזמן אמת, המדינה,
חד משמעית.
ברור שהיה פה חלון זמן, ברור שכנראה החמאס רימה את אלה ששיתפו איתו פעולה מהכיוון של שקמה ברסלר וחבר מריה, שבק, מוסד, כדומה. שנתנו להם חלון זמן לעשות משהו בקנה מידה קטן, כדי לגרום לחיסולו של, של המלוכה, שלטון המלוכה של בנימין נתניהו. והדבר פשוט התפוצץ להם, יצא מכלל שליטה. זה ברור, עכשיו להוכיח את זה, זה הבעיה. הבעיה בלהוכיח, וזה שיגידו, קונספירציות, קונספירציות, קונספירציות. כן, תנו לי, אתם אומרים קונספירציות, תנו לי את האפשרות לנהל את ועדת חקירה. מבטיח לכם, אני אמצא את כולם.
אני איתך, אני תומך.
אני חקרתי אנשים בלי אלימות, בלי מעצרים, בלי כלום, והוצאתי מהם מידע. תאמין לי, תן לי את האנשים, בכירים ככל שלא יהיו. אני רק צריך לשאול אותם שאלות. אני יודע בדיוק לאן ללכת, לאן להגיע, אנחנו נמצא את הכושרים. זה לא יקרה. זה לא יקרה מכמה סיבות. וזה צריך להבין ולהפנים. כל ועדות החקירה ינוהלו בסופו של דבר, כשיש לך שופטים וצווי סר פרסום כשאתה שם שופטים בוועדות חקירה, אתה מבטיח כסתח. השופטים שנבחרים, האנשים האלה שנבחרים, נבחרים בקפידה. עכשיו אנחנו נעצור, כי זה מיותר לדבר על זה. אין לנו שום דרך להוכיח את זה. אם יהיה דרך, סמוך עליי, אני אפרסם. יארגו אותי, אבל אני אפרסם. אני כבר, דרך אגב, קיבלתי הודעה עכשיו מההאקר של רני רב, ושל עוד מישהי שאנחנו נדבר עליה בעתיד. כותב לי, היה לנו הסכם שאתה מוריד את הכתבות ולא מדבר, עכשיו הוא שלח לי, ויכול להיות שאומר, תתקפו לי את האתר, לך על זה. הורדתי את הכתבות על רני רב, דרך אגב, ועל עוד איזה גברת אחת, אין לי אפשרות להתמודד מול המתקפה הזאת, הורדתי כדי להימנע מזה, אבל בסדר.
בגלל הכופר, זאת אומרת, הם סחטו אותך שם בהודעת כופר.
הם סחטו אותי, כן, לא שילמתי להם כופר, אבל הם סחטו אותי בסוף שאני רק הוריד את הכתבות, הורדתי, אבל זה לא מוצא חן בעיניהם שאני מדבר. אני התחייבתי רק להוריד את הכתבות, לא אמרתי שאני לא מדבר. אז עכשיו הם מאיימים עליי עוד פעם במתקפה, שיעשו מתקפה, האתר שלי ברוך השם מגובה יום יום. ויש פתרונות אחרים לפתור בעיות של עבריינים כמו רני רהב וחבר מרעב, ואנחנו נגיע לכולם, אני מבטיח. כל מי שמכיר אותי בקהילה הזאת יודע שיש לי את היכולת, יש לי את הידע איך לטפל בעבריינים. אני די מומחה לפירוק ארגוני טרור. כן, ארגוני טרור ציוניים, ישראלים, אבל ארגוני טרור, כאילו, מדינת ישראל, שתבין, היא מדינת טרור שיש לה אטום, תבין את הטירוף של זה. מדינה מסוכנת שמסכסכת את כל העולם אחד בשני. היא משתתפת בכל דבר רע שרק אפשר, יש לה מנגנון תעמולה שלא מבייש את המכונה הנאצית.
יותר טוב, אני חושב.
זה פשוט מטורף. והדבר הכי גרוע, היא המדינה הכי אנטישמית, שאני אוהב לקרוא לה אנטי-יהודית, כי אנטישמיות זה מילה רחבה מדי. במדינת ישראל להיות אנטי-יהודי, זה חוקי לחלוטין, ובכל העולם הם נלחמים באנטישמיות לכאורה. אני חייב לומר לך, אני גר בארצות הברית כבר 4 שנים. כל מי ששמע שאני יהודי, וואו, אתה לא יודע איזה אהבה, איזה חום. מה אנחנו מקבלים מהאנשים? הייתי בבית משפט על דוח על מהירות, אמרתי לשופטת שאני יהודי, נגמר התיק. $15 קנס, זה מה שהיא נתנה לי.
וואלה.
הורידה לי לא ביטוח, לא אפקט על הביטוח, לא נקודות, לא כלום. רק בגלל שאני יהודי. אוהבים אותנו, אוהבים אותנו, הנוצרים פה מתים עלינו. לא מגיע לנו כל הטוב הזה, לא מגיע. הם לא יודעים מה זה מדינת ישראל. מדינת ישראל חשובה לילדים, ואמרת שאנחנו חושבים אותו דבר, אני רציתי להגיד לך באותו רגע, אני התאפקתי בגלל הנימוס האנגלי שלי, אבל התאפקתי לומר לך, יכול להיות שאתה מילדי תימן החטופים, אנחנו אולי בעצם אחים.
אני בולגרי, אבל לפחות ברוח שלי אני מאוד קרוב לתימנים, וגם סיימתי עכשיו קפה עם חווייג'.
אתה רואה, אתה כנראה באמת תימני.
כן. אתה יודע, אני מסכים איתך, כל מה שאמרת, אני מסכים איתך, אני פשוט חושב, אתה יודע, אנשים שחיים פה, רוב האנשים שחיים פה לא מודעים לזה, אז מי שאיתנו בשידור, כן, מודע, ומי שיצפה אחר כך וזה בקהל שלי או שלך, כן, מודע. אבל יש כאן כמה מיליונים שאין להם מושג, הם מבינים שהמציאות השתנתה והנורמלי החדש הוא כבר פה, והם לא אוהבים אותו. איך יוצאים מהפלונטר הזה? איך מסבירים להם את המציאות? איך תופסים את האשמים, מה עושים?
אני לדעתי, באמת, אמרתי לך, כאילו זה עצוב, יש לנו עם מטומטם, יש לי אח מאוד חכם, באמת, באמת מאוד חכם. הוא אפילו יותר חכם ממני, ואני לא טיפש בכלל. אבל הוא לא מסוגל לנתק את הרגש מהשכל. הוא מתנגד לכל מה שאני עושה, לא שאני לא צודק, אבל הוא מתנגד לכל מה שאני עושה, הוא אמר לי, אני לא אהיה איתך במאבק, זה מאבק שלך. אנחנו במאבק לבד, אחי, אתה נאבק על הקצפת, ואני נאבק על להיקרא בן אדם. אני לא בן אדם, אני, במדינת ישראל אני לא בן אדם, אני תת אדם, אני אבק אדם, מותר לעשות לי הכל, מותר להרוג אותי, מותר לעצור אותי, מותר לקחת לי את כל הכסף, מותר להאשים אותי בשקרים, מותר לנהל נגדי משפט, כמו בבתי המשפט של העם שהקים היטלר, כולם מרוצים מבתי המשפט הרגילים, אז אצלנו זה בתי המשפט למשפחה, אבל היום כל בתי המשפט הם בתי משפט של העם, כמו בתי המשפט של הנאצים, הכל שקר, מרמה והפרת אמונים, אבל העם בחלקו שמן, והעם השמן לא צריך צרות. אז אלה בעלי הכוח לא השתתפו. אנחנו חלשים. אני לדוגמה, הגעתי לארצות הברית עם 800 דולר בכיס, עם כל הכבוד, הייתי עני. במשך שנים התעללו בי, לקחו ממני כסף, התחלתי לעבוד באינטל, התחלתי לצבור כסף, ועוד פעם לקחו ממני, אתה מבין? זאת אומרת, אני עכשיו בגיל 54, בלי בית, אבל התחלתי להתקדם פה בארצות הברית, ואני מרוויח כסף סוף סוף, ויש לי חיים. ואני כל הזמן תורם במאבק, ועושה דברים, ולוקח כסף ממה שלא היה לי, עכשיו יש לי, אבל לקחתי כסף ממה שלא היה לי, שמתי אותו על המאבק הזה, כי זה חשוב. אבל אנחנו, אני מעריך שגם אתה, תורם לעצמך, ברור. לארגון, לפעילות, ברור. אין מי שיתרום לנו.
אז תורמים לי, ארגונים, תורמים לי קצת, אבל זה סכומים, אתה יודע, נמוכים, זה לא...
יש ארגונים שהקמתי בישראל, והם אמרו לי, תשמע, הפעילות שלך עושה לנו רע, תצא. אוקיי. אמרתי להם, חברים, מה שחשוב לי זה דבר אחד, שהמאבק יצליח. אני יוצא, אני מאחל לכם בהצלחה, תעשו כל מה שאתם יכולים בשביל להצליח. הם היו בטוחים שאם יעיפו אותי, הם התחילו לקבל תקציבים מהמדינה, כמו שמקבלים לי כל הארגונים שהם נגד המדינה. כל ארגון נגד המדינה מקבל כסף. הפמינציות, ארגון נגד המדינה. הפמינציות קשרו קשר עם הערבים. בכל מקום שתמצא את הערבים, תמצא את הפמינציות ואת השמאל. כמובן, לא כל אנשי השמאל שונאים את המדינה, אבל השמאל בישראל ששולט זה השמאל הקיצוני. אז כולם בלי כסף, אז איך נצליח? איך נמסה את המאבק? הרי אם אחד מאיתנו יעשה משהו, ישלחו לנו את המשטרה, ואנשים שלנו ישבו בכלא. איך תעשה את המאבק? אז המאבק, לדעתי, הדרך היחידה לעשות את המאבק, היא בזירה הבינלאומית. אנחנו צריכים להפיץ את התכנים שלנו באנגלית. ושכל העולם ידע מה קורה בתוך מדינת ישראל, אנחנו צריכים לחבור. המלוכלכת, סליחה, את הכביסה המתונפת בחוץ. אנחנו צריכים להוריד את מעמדה של מדינת ישראל בעולם, כמדינת ישראל של היום, זאת שאנחנו קוראים למדינת ישראל, היא מדינה שונאת יהודים. ואם המדינה הזאת שונאת יהודים, צריך להילחם בה.
שאלה, יוני. כן. מדינת ישראל הוקמה על ידי התנועה הציונית, שגם מה לעשות, שיתפה פעולה עם הנאצים. ויש לזה הוכחות וראיות, ולא נדוש בזה כרגע.
לא יכול להיות. מ-1932, שאלו הנאצים לשלטון, פנו אליהם מהתנועה הציונית, ואמרו להם, יש לנו אינטרס משותף. אנחנו רוצים את מדינת ישראל, ואתם לא רוצים את היהודים פה. בואו נשתף פעולה, כדי שיהיה בית לציונים, לתנועה הציונית. הם קראו לזה ליהודים. 95% מיהדות אירופה סלדה מהתנועה הציונית, לכן הם נרצחו. התנועה הציונית סחרה בסחורות של הנאצים במשך 10 שנים עד כמעט אמצע מלחמת העולם השנייה, וסיפקה לנאצים כסף כדי שהם ירוויחו את ה-20% שלהם עמלה, ובכסף הזה הם הקימו לעצמם את כל המוסדות, ועד היום הם שולטים במדינת ישראל. וזה סוד, סוד שכולם יודעים. פרסמו עליו, לני, כן. לני שדיברת איתי עליו, לני ברנר,
כן.
יהודי, הוא בעצמו כותב את זה, הוא כותב בספר שלו, יש לו את כל הראיות, כל המסמכים התפסו.
כן.
אגב, בשביל זה גם את הסבא של מרב מיכאלי, כי כן. אחרי המשפט שלא קוראים לו, זה, המשפט הזה זה המשפט הפלילי היחיד, שאתה יודע איך קוראים לו?
איך?
אני מיד אגיד לך, איך קוראו לך? ישראל, רג'ה.
אוי. מה זה, קסטנר, אתה מדבר על קסטנר.
קסטנר, כן.
כן, ברור, אוקיי, כן.
לא קוראים, המשפט לא היה נגד קסטנר. קסטנר לא היה נאשם במשפט, זה לא המשפט קסטנר. זה המשפט נגד יהודי שפרסם שקסטנר שיתף פעולה עם נאצים. הוא רק לא ידע שכל התנועה הציונית שיתפה פעולה עם הנאצים.
כן.
ואחרי שקסטנר הורשע ודמו נשפח, כן, אז הוא התחיל לחשוף את הסוד. ואז בן גוריון שהקים את השין בית, תנועה שאף אחד לא הכיר, שלח אנשים כדי לחסל אותו בתוך בית החולים. סליחה, הוא שלח אנשים לראות בו, הוא נורא, הוא לא נהרג, הוא היה בבית חולים, ואחרי 10 ימים הגיעו אנשים מטעם שירות הביטחון הכללי, השין בית, אז היה השין בית, והזריקו לו זריקה שגרמה לו למפרצת, וזהו, והוא מת, הוא מת בבית החולים, הוא כמעט השתחרר. אז פעם אחת ניסו לראות בו בשביל להרוג אותו, ופעם שנייה חיסלו אותו אחרי 10 ימים בתוך בית החולים, וגרושתו, בשביל שהיא תסתום את הפה, נתנו לה מפעל הפיס.
וואלה.
כן. הרבה אנשים לא יודעים את זה, אני מגלה לך עכשיו סודות, כאילו סודות בסודות מדינה. תבין, מסתירים את זה מהציבור כדי שהציבור לא ידע, כדי שהם יוכלו להמשיך להרשיע, אבל זאת המציאות.
כי קודם אמרת, צריך להילחם במדינת ישראל מבחוץ, אבל כן. אני רגע רוצה לעשות הפרדות, כי רוב האנשים...
יש מדינת ישראל מצליק אויבים, צריך שתף איתם פעולה.
רגע, שנייה. רוב האנשים שאיתנו, מה לעשות? הם פה, הם בארץ ישראל. אז הם תחת זה, תחת השלטון הזה, המשטר הזה.
אם יקחו לך את הילד, מה אתה עושה?
בוא לא ניתן דוגמאות כאלה, בוא נמשיך רגע, אני רוצה לשאול משהו, אבל אני אגיב בחומרה, בוא נגיד ככה. אני רוצה רגע לשאול משהו. אתה אומר להילחם במשטר הזה מבחוץ, אבל, ואז העליתי את הנקודה של התנועה הציונית והשיתוף פעולה עם הנאצים, כן? לפני מלחמת העולם השנייה וכמובן במהלכה. התנועה הציונית או ציונים שהם אנטי-יהודים, אוקיי? כי יש גם ציונים, כאילו אני חייב להגיד גם זה, כמו שיש בשמאל גם כמה שפויים, יש גם בתנועה הציונית ציונים שהם אוהבי יהודים, זאת אומרת זה לא כולם, אבל. המקור של התנועה הציונית, ואחר כך ההמשך שלה, באמת, נראה שהם שיתפו פעולה עם הנאצים. והשאלה היא כזאת, אם אני עכשיו אלחם מבחוץ, במדינת ישראל, או בתנועה הציונית, נאמר ככה, הרי יש לה אנשים בכל מקום, כי מאז, בוא נגיד, במאה השנים האחרונות, היא רק גדלה ותפחה, וזרועות התמנון שלה הגיעו למלא מקומות. והרבה מהאנטישמיות היום שיש, היא נגד התנועה הציונית, היא לא נגד היהודים, לכאורה, אבל בפועל, אם אני מחבר את זה עכשיו, סליחה, לנבואות, על כך ש70 אומות עולם יעלו על ישראל, הרי זה משרת התנועה הציונית למחוק את היהדות גם באמצעות המלחמה נגד היהודים, נגד בני ישראל. יש פה איזה פלונטר שאולי השכל שלי הוא קטן מדי בשביל להבין אותו, ואני סומך עליך, אולי אתה יכול להסביר לי איך יוצאים מהפלונטר הזה, עם ידנו על העליונה.
מזל שיש יהודים בעולם, תמיד יישארו יהודים אחרי הדבר הזה, אבל השאלה שלי היא פשוטה יותר. מה אתה היית עושה? אם אתה היית במצבי, 25 שנה יש לי ילדה, שרק שנה אחת מחייה, היה לי אפשרות לשלוט בגורלה. סליחה, היה לי עוד 3 שנים באמצע כשגרושתי ברחה לחול, אבל לא באמת שלטתי בגורלה, שלטתי בגורלה ב... הסכמה שבשתיקה שלא התערבו לי. ואני בן 54. אני לא יודע מתי אני אמות. ואני לא יודע אם אני אראה את הבת שלי עוד פעם. אני מבחינתי, איך אח שלי אמר לי, אני דואג לעצמי. אני דואג לעצמי. למה אני צריך לדאוג לכם? מה אתם עשיתם בשבילי? מה שי עשה בשבילי? שי מתעסק בקצפת. שי לא מתעסק בבעיות האמיתיות של החיים. הבעיה הכי כואבת לאדם, שהכי קל לשבור אותו, זה לקחת לו את הילדים. מי ישמור עליי? מי ישמור על הילדה שלי? מי ידאג שהילדה שלי תוכל להמשיך להיות הילדה שלי? למה הילדה שלי צריכה להיות כלואה בשביל 22,000 שקל בחודש במעון גוונים בדבריה שבצפון, שיש לה אבא בארצות הברית, שהוא מסודר, יש לו, עכשיו יש לי כסף, אני חי, יש לי אחלה חיים טובים, למה שלא תגור איתי במקום לגור באיזה מרכז של הרווחה?
כן.
אגב, מי ישלם לי את כספי השילומים על מעשי הציונאצים? מי ישפוט אותם? אני רוצה ללמד אותם לדין. אני חושב שהם צריכים לעמוד בפני כיתת יורים בסוף. הם ירושעו. צריך ללמד אותם בפני כיתת יורים, כי הם נאצים. מי יעשה את זה? אף אחד. כי אתם, יש לכם אינטרסים אחרים. אז בוא תגיד לי, למה האינטרסים שלך צריכים להיות יותר... מהאינטרסים שלי. מה, נניח שמחר, סתם בשביל הטענה, יבואו איראנים ויכנסו למלחמה בישראל, יכבשו ויחסלו את כולם. מה אתה חושב שיקרה לחיים שלי?
כלום.
נגמר לי המלחמה, אני יותר לא צריך להילחם באף אחד, פגעתי באויבים שלי, נכון, מתו הרבה חפים מפשע בסופו של דבר, ויש מצב שהבת שלי תהיה בין הראשונים שיברחו בטיסה כי היא משפחה עשירה. אז אני גם אראה אותה. מה יקרה לשאר יהודי העולם? חלקם הגדול מפחדים להיכנס למדינת ישראל כי הם סחרים, כי מדינת ישראל מנהלת טרור בינלאומי נגד גברים, הם התחילו לנשום לרווחה. למה אתה חושב הרבה יהודים נמצאים בחוץ לארץ ולא בישראל? למה רוב היהודים בחול ולא בישראל? כי הם מתאהבים את מדינת ישראל, הם לא אומרים את זה, אבל הם מתאהבים את מדינת ישראל. הם מתאהבים את מדינת ישראל, יש כאלה שאוהבים אותה ונמצאים פה, אני לא אומר שלא. אבל רוב היהודים מתאהבים את מדינת ישראל. יש איש מאוד יקר לליבי, ישראל מרקינד, הרב ישראל מרקינד. גרושתו היא קרובת משפחה של החלאה הזה, הרב... אוף... הרב הראשי אשכנזי לשעבר, כן. ברך לי השם. אני באמצע רעיון ואני גם מתרגש, אז זה מאוד טבעי. צריך לרשום לעצמי את השמות, אבל...
תכף אולי מישהו ייתן את השם.
הוא קרוב משפחה של הרב בלאו. בלאו. בלאו, כן. והיא בדודה של הרב בלאו, ובגלל שהוא לא נותן לה גט, שזה שקר וחזב, יש גט שמחכה לה בניו יורק והיא מסרבת לקחת אותו, היא קוראת לעצמה מוגנת גט, ואז באו במצררה, במדינת ישראל, בבית המחוקקים של הצורר הציוני, וחוקקו חוק שמסמיך את בתי המשפט לדון בענייני גירושין, בעניינים של יהודים, גם אם הם אינם אזרחי מדינת ישראל. אני לא מדבר אם היו אזרחים ועכשיו הם גרים בחוץ לארץ, אני אומר, גם אם הם מעולם לא היו אזרחים. שתבין עד כמה הפרוטוקולים של זקני ציון, הטענה שזה מסמכים אנטישמיים, כמה היא נכונה. יכול להיות שהמסמך הזה זויף, אבל הוא זויף כדי כנראה להצביע על בעיה אמיתית, אחי, יש להם רשת קורי עכביש, זה אמיתי. וכל העולם שותק. אף אחד לא מתלונן על זה שמדינת ישראל עוצרת אזרח אמריקאי, שנמצא עכשיו תחת המגף הציוני. אף אחד לא עושה כלום. זה טירוף, זה לא יכול להיות. עכשיו זה מראה לך את הכוח שיש לחילות האלה. אני עדיין לא מפחד מהם, כי אני דפוק. אבל יש להם כוח, יש להם כוח אדיר לנבלות האלה. עכשיו התפקיד שלנו זה להוציא לאור כדי להקטין להם את הכוח. אתה בדיוק. רוצה להצליח אותם, בוא נוריד אותם על הברכיים. מצידי שזה יהיה האנטישמים הכי גדולים, שיבואו וישתתפו איתנו במאבק, יתמכו בו, יממנו אותו ויעזרו לנו להשמיע את הכל. אבל זה חובה, אם אנחנו רוצים להציל אותם, אין ברירה. אתה צריך לעשות דברים רעים כדי להגיע למצב שאנחנו נוכל להציל חלק מאחינו בישראל.
כן, אתה יודע, אני תמיד אומר, כמה שיותר אנשים, אני יודע שגם אתה אומר את זה, כמה שיותר אנשים שידברו על הפשעים האלה, על הפשעים שלהם.
לחשוף.
אנשים מפחדים אפילו לדבר, מפחדים לעשות לייק לחלק מהפרסומים, לשתף, ואני אומר...
יש בחור, קוראים לו יצחק זית, נדמה לי זה השם שלו. עשו לו איזשהו סרטון שהגיע לידי, ופרסמתי את הסרטון, והצגתי את השמות של החלאות הרבנים. שם אחד רב קוראים לו זיינבר, משהו כזה. זנבר, אני קורא לו זיינבר. Mm-hmm. והרב הבן זונה הזה, סליחה על הבוטות, כשהגיע אליו המידע שהסרטון הזה רץ ברשת ובעין הקרנבל פרסמו, קפה עליו עכשיו לשלם 10,000 שקל, כדי להפעיל חוקר, כדי להוכיח שלא הוא העביר את הסרטון לעין הקרנבל. זה באמת לא הוא. אבל הוא קפה עליו, תבין איזה נאצי, הוא קפה עליו לשלם 10,000 שקל, כדי שבית המשפט יזכור חוקר פרטי, שיבוא ויגיד לבית המשפט, מי העביר את הסרט לעין הקרנבל. אתה מבין איזה בן זונה נאצי? וזה רב. זה רב, זאת אומרת, מחריבייך ומעריסייך ממך יצאו, זו רבנות, אתה יודע, בפרקי אבות כתוב, אהוב את המלאכה, ושנה את הרבנות, ואל תתוודה לרשות. אני כל כך גאה בזה, כי אני אוהב את המלאכה, אני באמת שונא את הרבנות, ואני לא מתוודה לרשות.
כן, יפה.
וזה משהו שכל אדם צריך לעשות, כי אף אחד לא יציל אותנו.
בדיוק.
אף אחד לא יציל אותנו.
זה כמו מה שדיברנו עליו קודם, השיר של...
הרעים שולטים במרבית מדינות העולם, הם כנופיה אחת גדולה, והם שולטים בכל העולם. יש להם תחרות, סין, קוריאה, רוסיה, איראן, תימן, זה הצד השני, ואני ממש, כאילו, אני לא רוצה מלחמת העולם, אבל מלחמת העולם תעשה לנו טוב, כי היא תחזיר את האיזונים, היא תחזיר את כל מדינת האינדיבידואליות שלה, צריך לפרק את הגלובליזם. ברור. הגלובליזם זה דבר רע, זה סרטן. זה מגדל בבל.
כן.
זה מגדל בבל. אסור. יש במושג, בהלכה יהודית, מה שנקרא עיר מקלט. איפה יש לך עיר מקלט היום? הגלובליזם הפכו את כל העולם לעולם אחד. אני נמצא פה, אתה שומע קולות בישראל שאומרים, צריך לעצור אותי. עכשיו, על מה צריך לעצור אותי? על הפרסומים שאני עושה באתר אינטרנט. אבל רגע, בוא נבדוק. נולדתי בישראל, זה עובדה. מה לעשות? הורים שלהם מפגרים, באו מתימן, לסדום. גדלתי שם, שרצתי אותם, ובאיזה שלב התגרשתי, והבנתי מאיפה משתי נדג. הבנתי שאני כבר לא דרוש יותר, ואפשר לעשות לי הכל. עכשיו, הייתי 20 שנה אסיר בציון, והשתחררתי. הייתי אסיר בציון, בעל כורחי בציון, היה אסור לי לצאת. עכשיו אני רוצה לעשות דבר אחד קטן פשוט. להודיע למדינת ישראל שאני לא אזרח. אז הודעתי להם, אני לא אזרח. תבטלו את האזרחות שלי, מכיוון שאני חושב שאתם לא שונים מהנאצים. כתבתי מסמך יפה, מסודר, שלחתי להם, אם תרצה אני אתן לך אותו, אני מוכן גם לפרסם אותו. כתבתי להם עד כמה אני שונא אותם, ושאני מאחל לאיראנים לנצח. כאילו, אני באמת שונא את מדינת ישראל, הדרך היחידה שלי לראות את הבת שלי, זה בחורבנה של מדינת ישראל. So be. I don't care. I don't give a shit. I need to help my daughter. אני צריך לעזור לבת שלי, לא מעניין אותי הסבל של האחרים, כי אף אחד לא מעניין אותו הסבל שלי. אז אני מתעסק בסבל האישי שלי, שהוא דבר מטורף, כאילו, לקחת... לקחת לאבא או לאמא את הזכות להיות הורים לילדים בכזאת קלות שזה נעשה בישראל במסתרין. זה רק השושלת שממשיכה את חטיפת ילדי תימן עד היום. ההבדל הוא שזה הפך להיות מסודר.
בדיוק. מתועס, כן. ממש.
חוקי תחת איסורי פרסום. אוי ואבוי למי שפרסם.
בעצם על כל ילד מקבלים מינימום 17,000 שקל, ילד שמוציא מהבית 17,000 שקל, וזה כפול כמה ילדים יש היום בערכה?
30,000, זה מה שכתבו במקום.
30,000 כפול מינימום 17,000.
כן, כן. על הילדה שלי משלמים 22-23, כי ילדה עם בעיות, עם צרכים מיוחדים. היא ילדה מקסימה, אני אוהב אותה, אבל אני גם ער לזה שיש לה בעיות, אבל היא אוהבת אותי, אני אוהב אותה, יכולה להיות איתי, יכולה להסתובב איתי כל היום, ליהנות. לחיות, לא להיות כלואה. הילדה שלי, היא יודעת שהיא כלואה.
היא יודעת שהיא כלואה.
ברור, היא יודעת, היא מודעת לזה. הילדה שהיא מדברת, היא מתקשרת. היא מלאת אהבה, מלאת שמחה, היא לקחו לה את השמחת חיים. הילדה שלי מנסה להתאבד כל כמה ימים.
וואלה. אני רוצה רק להגיד רגע לצופים, הם לא מכירים אותך, אנחנו שוחחנו כמה פעמים, ואתה גם אמרת את זה פה, ציינת את זה, אתה אוהב אנשים, אתה אוהב נשים, אתה אוהב אנשים, ואין לך משהו אישי או לא אישי או קבוצתי נגד עם ישראל, חוץ מזה שאתה חושב שהרוב מטומטם, ואני נאלץ להסכים, כי הם לא מוכנים להכיר במציאות שתופחת להם על הפנים, שוב ושוב, אגב, וזה רק גובר הקפות שמקבלים פה, אבל כן יש לך משהו נגד המשטר כאן בישראל, ממשלת ישראל על כל הזרועות שלה, ועם זה, הרבה כאן מזדהים, בטח בארבע שנים האחרונות, עם כל מה ש... הממשלה, הכנסת, בתי משפט, כי מבחינתי את כל זה לעטוף ולזרוק לפח ולהחליף את כולם. כי הם כולם פושעים, ואני אומר את זה, לכולם יש דם על הידיים. ואני אומר את זה בצער, בכאב, אני אומר את זה בצער, אני לא רוצה את זה, לא רוצה שזה יהיה ככה, והרבה לא רוצים שזה יהיה ככה, אנחנו לא רוצים לעזוב את ישראל, רוצים להישאר כאן ולסגשג, אבל מפריעים לנו, ולא נותנים לנו. ואת זה, גם כל מי שפה, יוני, אני רוצה שתדע, כל מי שפה מודע לזה. מודע לזה. הם יודעים את זה.
אני גרתי בסדום, אני גרתי ליד רצועת עזה, 5 מייל, 8 קילומטר, 9 קילומטר, הילדים שלי התחנכו בחינוך של הקיבוצים, בית ספר מאוד עכשיו, יש לנו חברים, יש ילדים. נרצחו. ואת כל הקורבנות האלה לשב. חיילים שלנו מתים כמו זובים, לא יכולים להילחם. מחרטטים לנו שנלחמים כמו אריות, לא נותנים להם להילחם, לא נותנים להם לשמור על החיים שלהם. מקריבים אותם כקורבנות, ואוטוטו מחזירים את הרצועה לחמאס, יכולים לקרוא לזה איך שהם רוצים. וזה מה שהם עושים. עובדים עלינו בעיניים, יש לנו ציבור ענק מטומטם, שלא ברא השטן, אנחנו העם הכי מטומטם בעולם, כתוב בתורה, עם נבל ולא חכם, הם גם נבל וגם חכם, וגם לא חכם, למה? לא טיפשים, לא חכמים, זה הכל כתוב בתורה.
כן.
זה פשוט מדהים, מדהים.
איך אנחנו יכולים לעזור לך?
יצאנו לטבח 2.
כן. וגם כשעורף מוסיפים.
כן.
כן. יוני, איך אנחנו יכולים לעזור לך, לעזור לנו? ככה, דקות אחרונות, לפני ששבת נכנס.
זה קוקה קולה. אני צוחק, כן.
כן.
איך אנחנו יכולים, מה?
איך אנחנו יכולים לעזור לך, לעזור לנו?
אנחנו חייבים לשתף, לשתף ולשתף. ולדון בנושאים, ועוד פעם לשתף, ולצאת לציבור בקריאה, אתה יודע, כאילו, אנחנו צריכים תרומות בשביל להצליח, תשמע, אין לנו כלי תקשורת גדולים, המציאות הוכיחה שאפילו ערוץ 14, אפילו ערוץ 14, אני מוכר את זה בשברון לב, אפילו ערוץ 14 השתתף בחינגן נגד עדנה קרנבל כפייק ניוז.
ראיתי.
המלחמה, בסופו של דבר, מלחמה, הם רואים את זה כמלחמה, המלחמה שלהם היא על הפרנסה, הם לא רוצים עוד מתחרה. הם לא רוצים אותך בתור מתחרה, לא רוצים אותי בתור מתחרה. לי לא ייתנו פינה אצלם, לך לא ייתנו פינה אצלם. אנחנו לא משרתים את הנרטיב של המיליארדרים שצריכים את האנשים המסוימים בשלטון המרכזי שלנו. ולכן אין לנו סיכוי אמיתי. הסיכוי שלנו אמיתי זה אם נצליח לקבל מימון מאיזשהו גוף, כדי להפוך את מה שאנחנו עושים לתחרות לחדשות בישראל, ורק אם נצליח להביא מודעות, נוכל לעבור לשלב 2. לצערי, אנחנו אפילו לא בשלב 1. שנינו קטנים. הערוץ שלי גדל בזכות הפרסום המופרע של הפייק ניוז שעשו לאתר, אבל ברוך השם, האתר שלי, כל בן אדם עם טיפה שכל, התחיל לקרוא, יראה את המסמכים, יראה את הראיות. נכון, יש דברים, מה לעשות, שנאסר עליי כעיתונאי, על ידי המקורות שלי לפרסם. אז אני לא כל דבר יכול לפרסם.
כן.
אני כפוף להתחייבות שלי, לא לפרסם דברים שאמרו לי, אל תפרסם. אבל יש לי את המידע, הוא מוצק. אם יש טעויות, דרך אגב, אני מתקן, אני לא מתבייש. אנשים פונים, אם יש טעויות, אני מתקן. יש אנשים שפונים ואומרים שמתנצלים ומצטערים, אני מוחק. עשיתי את זה לא פעם ולא פעמיים ואני גאה בזה. לא באתי להעניש אף אחד, באתי להביא מודעות. גם אתה. אנחנו צריכים פשוט להביא יותר מודעות. יותר מודעות, יותר מודעות, יותר... שאנשים יראו שאנחנו לא שני אנשים הזויים. אני פעם אחת ראיתי כדור הארץ שטוח, חשבתי שאתה הזוי, הסתכלתי פעם בתוכנית כי הייתה בנושא שעניין אותי, ראיתי בחור רציני. אני מקווה שגם אני נראה בחור רציני. אם לא, בושה לאינטל שלקחו אותי לעבוד. בושה למדינת ישראל שהעסיקה אותי כל כך הרבה שנים בלעשות דברים מאוד חשובים, כן? הם פשוט התעסקו עם האבא לא נכון. אני עקשן. אגב, אין לי שאיפות חיים, זאת אומרת, אם יארגו אותי, so be, I don't care. לא אכפת לי. באמת לא אכפת לי. אני מעדיף לחיות, להיות עם הילדים שלי, אבל אם יארגו אותי, יש לי מטרה חשובה, יותר חשובה מאשר אני אחיה עוד יום או עוד שעה. באמת, מטרה מאוד חשובה. אם אני אצליח להציל את המשפחה שלי, מזה שהאיראנים יפלשו לתוך מדינת ישראל, כי מדינת ישראל כל כך חלשה וכל כך מחלישה את עצמה, אז זה גם יהיה השכר שלי. ואם לא, אז הם ימותו שם, וכל המשפחות שלנו ימותו, ואנחנו נכתוב סיפורי שואה חדשים, שבהם נרמה את הציבור, ולא נסביר לו מי היה באמת הבעיה. כמו בשואה, היהודים היו הבעיה, yeah. הם סירבו לראות את המציאות בעיניים, הם סירבו להתמודד מול המציאות בעיניים.
כן.
ולכן הם נטבחו, כי אנחנו קונספירטורים. אז כקונספירטור לקונספירטור, אני פונה אליך, בוא נמשיך לעשות את הקונספירציות שלנו. ואני חושב, אני רואה גם את הגידול באתר ובתעבורה.
כן.
כן. אנשים מאוד, מאוד רוצים להקשיב, קשה להם לקבל את זה.
קשה לקבל. ואז קשה לפעול, קשה לשנות.
הם מאוד מרותקים למה שיש לנו לומר, כן. והם עדיין ימשיכו לעשות את השטויות שלהם, אבל אם נצליח כל פעם לקחת עוד אדם ולפקוח לו את העיניים, ועוד בן אדם לפקוח לו את העיניים, אולי, אולי בסוף, בעזרת...
אמן.
בעזרת זה שלמעלה, אולי נצליח להציל, ואם לא, אז כנראה ישראל תחרב. מלכות ישראל ראשונה ומלכות ישראל שנייה לא החזיקו יותר מ... אני חושב הכי ארוכה 88 שנה, או 82 שנה, אני כבר לא זוכר.
משהו כזה, כן.
כן, אז עוד מעט תהיה חורבן עוד פעם. אני לא חושב שחורבן מדינת ישראל זה דבר רע. אני חושב שלילדים עדיף בגלות. מדינת ישראל הוכיחה את עצמה כמדינה מאוד רעה, בעיקר ליהודים. זה עצור, אבל זה נכון. עצור, אבל נכון.
אני פונה מכאן אולי עוד פעם, אבל בצורה אחרת, אם יש איפשהו שם בחוץ, איזשהו יהודי טוב, עברי, ישראלי, שמוכן, שיש לו ומוכן לתרום בשביל להרים איזה ערוץ תקשורת, טוב, רציני, עם כותבים, עם עיתונאים, ויוני יסדר את זה, ואני גם, ויש איתנו עוד אנשים טובים, אבל באמת המימון הוא קריטי. כי מה לעשות שצריך גם את זה בשביל להילחם בחברה האלה, אני אומר חברה, אבל זה בני עוולה שאין דברים כאלה, אז אם יש מישהו כזה שבעניין, נא לפנות ליוני אליי, תיצרו קשר, זה די קל, ורק כתבו לי כאן להזכיר, מה זה היה? ברח לי כבר, יותר מדי תגובות.
אני גם קיבלתי הודעה שאני רוצה לשתף אותה. הודעה לקונית, כן? זה ביקשו ממני הכותבים של האתר. יש לי באתר כותבים, שזה תחום נפרד, יש לי תחקירנים, יש לי צלם שעובד איתנו, יש וידאו, יש לנו שני אנשי תמיכה. זאת אומרת, הארגון מאוד גדל בארבע שנים האחרונות, יש לנו שני הרוגים, אחד מתכנת שנהרג בתאונת דרכים לפני מספר חודשים, כותב שמת מהתקף לב, לפני פחות מחודשיים. אז ביקשו ממני רק להזכיר אותם. הם מפחדים להיחשף, לכן אני בפרונט, הייתי מעדיף להיות רק הבעלים של האתר, ושכל האתר יעשה פעילות ללא שום קשר אליי, עשיתי מספיק שנים עשייה ציבורית. אני רוצה להתמקד במשפחה שלי, אבל אני לא יכול לצערי להתנותק לגמרי. ואנחנו עובדים על תחקירים, אנחנו עובדים על תחקירים מאוד קשה, ואני, מי שרוצה לשלוח את התחקירים, יש לנו תיבת דואר מאוד מאוד מובטחת, אפשר לשלוח, אין שום סיכוי שמדינת ישראל יכולה לפרוץ את זה, אף גורם
יגיד אותה, אתה יכול לתת את המייל.
info@ednakarnaval.com
פשוט.
נורא פשוט. אתר, תיבת דואר מאוד מובטחת, הרבה יותר מאתר, הלוואי באתר שלי המובטח מהתיבת דואר הזאת. זה בקידוד של 8192 סיביות. משהו מופרע. ויש עכשיו שלושה נושאים שאנחנו עוסקים בהם, אז אם יש לציבור מידע אנחנו מאוד נשמח לקבל.
מה הנושאים?
הראשונה הזאת שקמה ברסלר, יש לנו מידע שמצטבר ואנחנו ממשיכים לעבוד על על מה שהיא עושה, וכשיהיה לנו מידע טוב יותר אנחנו נפרסם אותו. עניין רני רהב, אני מעדיף שלא לעסוק כדי שלא אפילו לי את האתר, למרות שאני לא בטוח שזה רק רני רהב ידו במה, לדעתי גם שירות הביטחון הכללי בסיפור, ואני אוכיח את זה. ויש כרגע איזשהו סוכן ביטוח, זוהר מדר, שקיבלנו מידע שהוא פגע בהרבה מאוד אנשים, ויצאנו בקריאה, אז אם האתר ימשיך ליפול, כי קיבלתי איום בתחילת השידור, שאני מדבר על נושאים שהם לא מרשים לי לדבר אליהם, קבוצת האקרים הזאת, עם איתם רני רהב, ואשתו כמובן, רני רהב ואשתו, כי התבקשתי למחוק את החומרים של רני רהב, אשתו ושל עוד איזה אדם, אני לא אדבר עליו כרגע. אז אם יש חומרים כאלה ואנשים מכירים, אנחנו מבקשים לשלוח, כי אנחנו רוצים להוציא תחקיר. ואני
תודה.
מאוד מודה לך על הבמה.
בטח.
אני אשמח לעזור לכם כל מה שאני
יכול. תודה גם לך על כל העשייה שלך, ועל ככה שאתה חושף את עצמך, וגם חושף את הסיפור האישי. אני חושב שזה חשוב שאנשים יראו ויבינו וידעו, וזה נותן עוד נופך לכל מה שאנחנו כבר יודעים. אני חושב שאתה אחלה גבר על מה שאתה עושה. אני אומר את זה דוגרי ככה בפנים מול כולם, אני חושב שאתה אחלה גבר על מה שאתה עושה, והלוואי ויהיו עוד אלפים שיעשו את הדברים האלה, ואנשים צריכים להבין שככל שחושפים את ה... אתה לוקחים סיכה ונותנים בפצע, והמוגלה מתחילה לצאת, כמה שיותר לפתוח את הפצע, הוא יתרפא הרבה יותר מהר, הגוף יתנקה הרבה יותר מהר, ואנחנו צריכים כמה שיותר להוציא את המוגלה. ואני יודע שלאנשים קשה עם זה, ומעדיפים שאתה תוציא את המוגלה, או אני אוציא את המוגלה, אבל צריך להבין שבשביל שאנחנו נצליח, צריך את כולם, כמה שיותר.
צריך לשתף את החומרים שאנחנו מוצאים. צריך לראות שכמות הצפיות עולה. אם היא לא עולה, זה אומר שהציבור אין לשום עניין.
כן.
הבת שלי שתהיה בריאה היא הכוח המניע, כי היא כל הזמן אומרת לי, אבא, תלחם בשבילי. היא אומרת לי, תלחם בשבילי. אני יודעת שאתה חזק, תלחם.
אחי. תלחם בשבילנו, אנחנו נלחם בשבילך כמה שניתן, וגם בשביל הבת שלך כמובן. שמחתי לארח אותך כאן, אנחנו נהיה בקשר מן הסתם. אני פונה שוב לאנשים, אם יש לכם מידע שיכול לעזור ליוני לפרסם באתר את התחקירים שלו, יאללה, אם יש תורם שיש לו לתת, אני לא מדבר עכשיו על תרומות של 100 שקלים לאסוף, אלא מישהו שבא ושם 200-300 אלף על השולחן ואומר יאללה, בוא נרים משהו כמו שצריך, וכמובן שיותר יהיה יותר טוב, אבל בעיקרון צריך גם את זה, אז אם יש איזה יהודי עם לב טוב שם בחוץ, ויש לו לתת, נשמח, ולכל הצופים שומרי השבת, תודה לכם שהייתם איתנו, הנה אנחנו מסיימים, פשוט מפאת אילוצים של זמן, אז עשינו את זה עכשיו ביום שישי ב-3, והנה אנחנו מסיימים עכשיו, אני מאחל, גם לך שם בחול וגם לכל מי שכאן ובכלל בעולם, שבת שלום ושקטה לכולנו, ומי ייתן ותגיע גאולה במהרה בימינו. תודה רבה לך יונתן קפח ולכל מה שאתה עושה.
שבת שלום.
כל טוב שיהיה, שבת שלום.